Pero.
Pero. בפגישות האלה אני רוצה קצת לעסוק בשאלות שנוגעות ליסודות ההלכה, אבל לא במישורים ההלכתיים אלא בקומה מתחת. לא יודע אם מתחת איזה כיוון מסתכלים, יש כאלה שיגידו אולי קומה מעל, אני לא יודע. איך מתרחשת ההתנהלות ההלכתית, מה ההנחות שמונחות ביסודה? בדרך כלל כשמדברים על פילוסופיה של ההלכה, זה נושא שהוא די חדש בתחת הכותרת הזאת, בשנים האחרונות יש כנסים על העניינים האלה, בדרך כלל עוסקים בשאלות שנוגעות לאופן ההתנהלות שלה, פסיקת הלכה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, משמעותן של דעות דחויות וכו'. אני מנסה לעסוק בדברים שהם דומים, אבל א', לנסות ולראות את זה הרבה פעמים בתוך פרספקטיבה הלכתית ממש, זאת אומרת לנסות לראות מתוך מקורות הלכתיים, לנסות ולפשוט את הבעיות האלה, וב', גם לנסות לראות מה ההנחות שעומדות מאחורי הדברים. מה שאני רוצה לעסוק היום זה בעצם ביסוד היסודות. למה בכלל? למה בכלל צריך לחיות על פי ההלכה, לציית להלכה, מה המחויבות ההלכתית שלנו? כששואלים שאלה מהסוג הזה, אז אנחנו צריכים בראש ובראשונה לשאול את עצמנו שאלה מתודולוגית קודמת. איך בכלל לחפש את התשובה? זאת אומרת, איפה בכלל לחפש את התשובה? אביא אולי דוגמה. בעל חובות הלבבות כותב מעריך בשני שערים בעניין עבודת השם מתוך הכרת הטוב. הדבר הזה כשלעצמו הוא תזה בעייתית קצת, תזה בעייתית הרבה, לא קצת, מהרבה בחינות, אבל אני רוצה דווקא כרגע להתחיל מהיבט אחד, שזה איך זה יכול להיות בכלל שזה סוג התשובה שאנחנו מוצאים. זה עוד נוגע לשאלה איפה לחפש את התשובה, כי הרי ברור ש אם אני מבסס את החובה לעבוד את השם על הכרת הטוב, אז אני צריך להניח שהחובה להכיר טובה היא קודמת לעבודת השם, והיא מספיק חזקה, קודמת לוגית, לא במובן שהיא יותר חזקה, אלא היא קודמת לוגית. זאת אומרת, אותה אני יודע גם בלי לדעת שאני צריך לעבוד את השם. בלי קשר כרגע לשאלה מה עוצמת המחויבות להכיר טובה. זאת שאלה אחרת. אני צריך להניח א', שהיא קודמת לוגית, וב', אני צריך להניח שהיא מספיק חזקה כדי לבסס את את המחויבות לתורה. לדוגמה, התורה למשל במקרים מסוימים דורשת ממני למסור את הנפש. אני קשה לי להעלות בדעתי מחויבות של הכרת הטוב שתגרום לי למסור את הנפש. זאת אומרת, השאלה האם עכשיו אני מדבר כן על העוצמה, לא על הקדימה הלוגית. זאת אומרת, השאלה האם העוצמה של המחויבות שלי לערך של הכרת הטוב היא מספיק חזקה בשביל לבסס את אותן תוצאות שאני רוצה לבסס עליה. זאת אומרת, הערך שבו אני משתמש כדי לבסס את החובה לעבוד את השם צריך להיות כזה שלפחות בנסיבות מסוימות אני אהיה מוכן אפילו להיהרג בשבילו. וזה, זו טענה חזקה על הכרת הטוב. זאת אומרת, אני לא יודע, אני חושב שהרבה מאוד אנשים, כל אחד עונה על זה כמו שהוא עונה על זה. אני לא חושב שאפשר פה לקבוע מסמרות, אבל אני לא חושב שהרבה אנשים יאמרו שעל הכרת הטוב הם מוכנים למסור את הנפש. הכרת הטוב זה דבר טוב, מי שעושה לך טובה, אתה מחזיר לו טובה, אתה משבח אותו, אתה מחייך אליו יפה, אתה אומר לו תודה רבה. אבל להיהרג זה נשמע בכל זאת קצת קיצוני. אז לכן אני מביא את הבעיה הזאת, היא לא היחידה ואולי אפילו לא הקשה ביותר בהקשר של הכרת הטוב וכבסיס לעבודת השם. אני אביא את זה כדי להדגים את הקושי המתודולוגי שיש כששואלים שאלה כזאת. הקושי הוא בעצם איפה לחפש את התשובה. האם יש לנו איזשהו ערך בכלל, עוד לפני השאלה אם אני מצליח לבסס עליו את החובה לעבוד את השם. האם יש איזשהו ערך עלי אדמות שהוא עם עוצמה כל כך חזקה, וכמובן גם קודם לוגית, זאת אומרת קיים בלי קשר למחויבות לקדוש ברוך הוא ולתורה, כך שאני יכול לבסס עליו את המחויבות לתורה, על ההלכה. קשה לראות ערך כזה. אפילו נגיד בן אדם שמוסר את נפשו להגן על חברה או על מדינה, בצבא, הדברים מהסוג הזה, אז א' זה בדרך כלל מצבי ספק פיקוח נפש ולא ודאי, אדם לא הולך להיהרג בידיים, אפילו לא במלחמה בדרך כלל. ודבר שני, ששם זה תוצאה של הסכם חברתי, שאם לא נעשה את זה אז כולנו נמות. זאת אומרת, אז ממה נפשך? זאת אומרת, זה לא להיהרג בשביל הערך, זה להיהרג בגלל שאנחנו נהרג גם ככה. ואם לא נעשה את זה אנחנו נהרג. קשה מאוד לחשוב, אני רק מנסה לחדד, לא אכפת לי כרגע להתווכח על העניינים האלה. אני רוצה לחדד את הקושי שיש בזה בשאלה שאותה אני שואל. זאת אומרת, איזה סוג תשובה בכלל יכול להיות? יכול לבוא בחשבון, לפני שאני עוד מוצא את התשובה, איפה לחפש אותה? איזה סוג ערך בכלל בא בחשבון? אני רוצה לעשות לעצמי רשימת תשובות, ואז לבדוק אותן אחת אחרי השנייה, ולראות מי מהן מצליחה לעבוד בסיס לעבודת השם ומי לא. אני לא יודע איך עושים את הרשימה הזאת, הרשימה הזאת זה פחות או יותר הקבוצה הריקה. אז באמת פעם היה פה דיון בישיבה על למה צריך ללמוד תורה. בטח היו עוד 10,000 כאלה מאז, אני בטוח. בכל אופן, אני טענתי בדיון הזה שהסיבה למה צריך ללמוד תורה זה כי צריך ללמוד תורה. זאת אומרת ככה, לכן צריך ללמוד תורה. וזאת מהסיבה הפשוטה שאני לא מצליח למצוא ערך שהוא יהיה גם קודם לוגית וגם יותר חזק, כך שאני אוכל לבסס עליו את לימוד תורה. לא מצליח להבחין בערך יותר יסודי. עוד פעם, הקדוש ברוך הוא, יכול להיות שהוא כן, זה יכול להיות איזשהו בסיס לעניין הזה, אבל מהנחה שקוד שבריחו ואוריי תחדו, ולוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, אז יכול להיות שאפילו זה לא יועיל. והטענה היא טוב, שם השאלה יותר הייתה לא למה ללמוד תורה, יש מצווה ללמוד תורה, צריך ללמוד תורה. השאלה היא מה זה מועיל, כן? במובן הזה הקדוש ברוך הוא לא יעזור לנו. את למה זה מועיל? מה זה מקדם? איזה עניין זה? למה זה מוסיף? אז פה עוד פעם צריך לחפש משהו שהוא עצמו לא יצטרך הסבר, כן? משהו, זה מוסיף לערך, לא יודע, להגברת היקום פורקן בעולם. לא יודע מה. אז היקום פורקן הזה, כן, זה המילה הארמית ל-X. מה שתציבו במקומו, זה לא משנה. היקום פורקן הזה אמור להיות קודם לוגית ויותר חזק מאשר החובה ללמוד תורה, כך שהוא יוכל לבסס אותה. אתם מבינים? שני התנאים האלה חייבים להתקיים. אני לא מצליח למצוא קבוצת ההצבה של המשתנה הזה. זאת אומרת, אין, קבוצת ההצבה היא קבוצה ריקה. באמת, חבר'ה פה, אני כבר לא זוכר איזה שיעור זה עכשיו, שיעור ד' או אלה שלמדו אצלי נפש החיים. שיעור ה', לא?
שיעור
ה'. למדו אצלי נפש החיים כאן, אז איתם קצת דיברנו על העניינים האלה. נפש החיים בשער ד' מדבר על לימוד תורה לשמה. מה זה לימוד תורה לשמה? אז זה מביא שם את הראש בנדרים, שהראש שם אומר שלימוד תורה לשמה הכוונה לשם התורה. זה נקרא לשמה. להבדיל מקיום מצוות, שזה לשם השם. לא, מצוות הן לא ערך לעצמן, הן אמצעי לעבודת השם. הן כביכול בשביל הקדוש ברוך הוא. בשביל למלא את הדרישות של הקדוש ברוך הוא מאיתנו. לימוד תורה הוא לא כזה. לימוד תורה אנחנו לומדים לשמה, הכוונה לשם התורה. אין משהו יותר יסודי שיכול לבסס את המחויבות שלנו ללמוד תורה. באמת כשמסתכלים על ה... הוא לומד את זה מאיזה פסוק, איך זה הולך שם? עשה דברים לשם פועלן, משהו כזה, איך הולך הפסוק? ודבר בהן לשמן. הגמרא בנדרים מביאה את זה, ושם הראש אומר שהדברים, המצוות, אתה עושה לשם פועלן, לשם הקדוש ברוך הוא שציווה עליהם, ודבר בהם, דבר זה לימוד תורה, זה לשמן. זה אתה עושה לשם הדברים עצמם, לא, לא לשם הקדוש ברוך הוא, לשם פועלן. משם הוא מוציא את זה. מה בעצם פשר העניין הזה? אנחנו יודעים שבמצוות יש מחלוקת אם מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה. המושג לשמה זה לא המושג של כוונה, זה מושגים אחרים. כן, מושג לשמה מופיע בהקשרים הלכתיים אחרים. לדוגמה, כן, מצה, שמועה, שרצו לשמור אותה לשם מצת מצווה, לכתוב גט לשם האישה המתגרשת, לשם שישה דברים, הזבח נזבח, משנה בזבחים, כל מיני, תביעת ציצית ועוד, כל מיני דברים שצריכים לעשות לשמה. המושג לשמה שם זה לא המושג כוונה מדין מצוות צריכות כוונה, זה מושג אחר. אנחנו לא מוצאים מחלוקת האם מצה צריכה שמירה לשמה, וזה תלוי בשאלה אם מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה, וזאת מן הסיבה הפשוטה של לאפות מצה ולשמור מצה, זאת בכלל לא מצווה. אז למה שזה יהיה קשור בכלל למצוות צריכות כוונה? יש דין במצה שיוצאים בידי חובה שהיא תהיה שמורה. אין מצווה לשמור את המצה. מצה שהיא לא שמורה, יכול להיות שאנחנו לא יכולים לצאת בידי חובה. אבל זה לא דין שיש מצווה לשמור את המצה. או אני יודע מה... לטוות ציצית, לטוות ציצית גם סוכה לשם צל, גם שמה, או לכתוב גט של אישה, מצווה רבה. אין מצווה לכתוב את הגט, אבל דין נשמע כן נדרש שם. זאת אומרת, דין נשמע הוא לא קשור לדין מצוות צריכות כוונה. גם מבחינת התכנים שלו הוא לא קשור. מבחינת התכנים, מה זה מצוות צריכות כוונה? למה דמר שמצוות צריכות כוונה? אז למה צריך להתכוון? יודעים. לצאת ידי חובה, נכון? זה מה שצריך להתכוון. גם בתפילה הזאת. תפילה צריך להתכוון לצאת ידי חובה, קודם כל. אחרי זה כל כוונות הארי. אז בצוות צריכות כוונה פירושו לצאת ידי חובה לשם פועלן. לשמה זה לא בשביל לצאת ידי חובה, כמו שאמרתי קודם, כי אין חובה. אין חובה לטוות ציצית, אין חובה לבנות סוכה. אין חובות. אז ודאי שאני לא צריך לצאת פה ידי חובה. אז מה זה כן המושג לשמה? אז זה דיברנו אז בשיעורים על הנפש החיים. הרמב״ם בהלכות עבודה זרה כותב, זה מחלוקת בגמרא בסנהדרין בין אביי לרבה, מי שעובד עבודה זרה מאהבה ומיראה, האם הוא פטור או חייב? ולהלכה קיימה לן כרבה, שהעובד עבודה זרה מאהבה ומיראה פטור. הראשונים על המקום, תמהים כמובן התמיהה המתבקשת, אז מתי כן חייבים? מתי שאני שונא את העבודה זרה, מתי שאני לא... מה עוד יש חוץ מאשר לעבוד עבודה זרה מאהבה או מהירה? מה לנו עבודה או פולחן גדול מזה? איזה עבודה זרה כן חייבים עליה? אז באמת רוב הראשונים לומדים, רש"י על המקום כותב, תוספות, שעבודה זרה מאהבה או מהירה, הכוונה מאהבת אדם או מהיראת אדם. זאת אומרת, אני עובד עבודה זרה בשביל מישהו, כי אני ירא ממנו, כי אני אוהב אותו ורוצה לעשות לו נחת, אז אני פטור. אם אני אוהב או ירא את הצלם עצמו, את האליל עצמו, אז אני ודאי חייב. זה הנחה הפשוטה של הראשונים. אבל הרמב״ם, כשהוא מביא את ההלכה הזאת, אם זה הפשט הפשוט בגמרא, אז ברור לכם שהרמב״ם יכתוב ההפך. והרמב״ם כותב שהעובד עבודה זרה מאהבה או מהירה פטור, עד שיקבל עליו באלוה. זה פחות או יותר, לא זוכר בדיוק את נוסח הדברים. עד שיקבל עליו באלוה. זאת אומרת, ברור שכשהוא תופס עבודה מאהבה או מהירה, הוא לא מתכוון מאהבה או מהירת אדם, אלא מאהבה או מהירה של האליל עצמו, ואז אתה פטור. אז כמובן, פה חוזרת ועולה השאלה, אז מתי אתה כן חייב? אם אתה עובד עבודה הזרה מאהבה או מהירה, אז אתה פטור. אז מתי כן אתה חייב? מה זה הפולחן העילאי הזה, המושלם הזה, שאז אתה חייב עליו? כמובן, השאלה הזאת מעניינת גם לאידך גיסה, או לגיסה הראשון בעצם, לצד של עבודת השם. שעבודת השם מאהבה או מהירה. אם נעשה את האנלוגיה הזו, אז עבודת השם מאהבה או מהירה זה לא עבודת השם. אז מה כן? זה לא פולחן דתי, כן? זה לא עבודה של אל, של כן, של אז מה כן? אני שמעתי פעם איזה חבר שהפירוש ברמב״ם הזה, זה הרמב״ם הרי מנגד בין עבודה זרה מאהבה ומהיראה לבין עבודה זרה שקיבלה עליו באלוה. מה פירוש קיבלה עליו באלוה? מה פירוש המושג הזה, קיבלה עליו באלוה? במילים אחרות, מה יש בעבודת האלוקים או האלוהים בצד השני מעבר לאהבה ויראה? אתם מבינים עכשיו למה זה קשור לשאלה שמטרידה אותנו כאן? זאת אומרת, מה פשרה של המחויבות הזאת לעבודת השם? מה יש פה מעבר לאהבה וליראה? אז כאן אני אביא דוגמה, סיפור חסידי פורסם. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ראה יהודי שיוצא בבית הכנסת באמצע עם התפילין ומתקן את היצול של העגלה שם ליד בית הכנסת, וממשיך למלמל את התפילה שם תוך כדי התיקון. אז הוא אומר הקדוש ברוך הוא, תראה ריבונו של עולם, איזה עם של צדיקים, הם מתפללים בבית הכנסת, הם מתפללים ברחוב, הם מתפללים כשהם מתקנים עגלות, לא מפסיקים להתפלל היהודים האלה, כל הכבוד, באמת, חבר'ה עובדי השם אמיתיים. אז כששמעתי את הסיפור הזה פעם ראשונה, נדתי בראשי מחמת חשש לשון הרע, ולא הוספתי אף מילה נוספת, אבל עכשיו אני רוצה לעשות תשובה על העניין הזה. אני חושב שיש בסיפור הזה משהו מאוד, מאוד עמוק. למה היהודי הוא ממשיך למלמל? לא למה הוא יוצא לתקן, זה ברור. אבל למה הוא ממשיך למלמל? מה אתם אומרים? הוא ממשיך למלמל, מה הוא עושה צחוק? הוא לא יוצא ידי חובה בין כה וכה. זבח רשעים תועבה. מה יש להמשיך למלמל שם? יש יהודי, הלך לישון, כמעט נרדם כבר הרוס מהעייפות, והוא נזכר שלא יתפלל מהעירים. תפילת ערבית רשות, כידוע. מה הוא עושה? לפעמים. אז הוא קם, מוריד איזה רגל מהמיטה, דוחף איזה יד לתוך הפיג'מה, ככה לא נעים להתפלל ככה בלי שום דבר. מלמל את התפילה מדילוגים של אומר אחת ומכסה טפחיים, והוא חוזר לו חזרה, עוצם את עיניו והולך לחפש סיפורים חדשים. למה הוא עושה את זה? הוא לא יצא ידי חובת תפילה. הוא לא התכוון, הוא אפילו לא אמר, לא רק שלא התכוון. למה הוא עושה את זה? מה הוא טמבל? שירוויח לפחות את השינה, מה? סתם בחור לא רציונלי. למה הוא עושה את זה? נשאל אתכם שאלה שלישית. רמז. יהודי הולך לבית הכנסת בבוקר, הוא ערני, הוא לא עייף, הוא לא מתקן עגלות, הוא עם תפילין, עם הכל. הוא מתפלל 18 בדבקות עצומה. למה הוא עושה את זה? כי הוא רוצה רפואה מהקדוש ברוך הוא. רפאינו השם ונרפא. הוא לא חולה. זה פרנסה? פרנסה בשפע. הוא צריך להתפלל, נכון? הוא הולך כי צריך להתפלל, נכון? זאת הסיבה שהוא הולך. טוב, האדם הסביר, אני מדבר על היהודי שהוא הארכיטיפ, כן? היהודי הפשוט, הרגיל, שעולה הפשוט או הלא פשוט, אני לא יודע, שהולך לבית הכנסת 3 פעמים ביום, מתפלל כמו שצריך, הוא לא חולם לא על רפואה, לא על פרנסה ולא על שום דבר. אולי הוא חולם על דברים אחרים תוך כדי התפילה, אבל בטח לא על זה. אז למה הוא הולך? אתם מכירים את אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר. יש כאלה שבשביל להגיע לארצות הברית צריכים רכב וסוסים ומטוסים, אנחנו בשם השם נזכיר. רק מתחילים 18 אנחנו בארצות הברית. אז למה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה בגלל שיש חובה לעשות את זה, זה הכל. אז יש כל מיני צדיקים שבאים ונוזפים בו על זה שזה מצוות אנשים מלומדה והתפילה שלו לא שווה כלום והיה עדיף שלא יתפלל. והם היה עדיף שלא יפתחו את הפה. אין לכם תפילה טובה מזאת. זאת תפילה של עובד השם אמיתי. עובד השם אמיתי זה אחד שלא צריך שום דבר. אבל הוא הולך להתפלל כי צריך להתפלל. הוא גם תפילות צריכות כוונה. מצוות צריכות כוונה ותפילות צריכות כוונה. הוא גם בכוונת המילים, גם כוונת לצאת ידי חובה. הוא רק לא צריך לא פרנסה, והוא לא, גם לא בא בשביל זה. הוא גם את הכוונות הוא עושה בגלל שצריך. זה היהודי שהולך להתפלל, בדרך כלל. אני לא יודע מה החוויה שלכם, כל אחד לחוד. אני, את חטאי אני מזכיר היום. רוב התפילות שלי זה ככה. אז מה, זה מצוות אנשים מלומדה? עדיף לא להתפלל ככה? יותר טוב לא להתפלל? אני חושב שלא. זאת תפילה שהיא, איזוהי עבודה שבלב, זוהי תפילה. עבודת השם אמיתית, כשאתה עושה את זה בגלל שכך צריך. כי צוות, לכן אתה עושה את זה. עכשיו, עד כאן ליבוביץ'. למה ליבוביץ' בכל זאת טועה? זה בדרך כלל ככה. הוא צודק עד מקום מסוים וטועה משם והלאה. ושהוא תמיד לוקח רעיון נכון, צעד אחד רחוק מדי. כמעט תמיד. את הרעיון הוא רעיון נכון, אבל ממנו לא יוצא שאין ערך לכוונות ולתפילות ולבקשות מהקדוש ברוך הוא ולרצונות ולמאוויים. זה לא יוצא מכאן. בתור קומה ב', קומה ג', קומה ד', יש כל מיני קומות. הקומה הבסיסית של התפילה זה כיוון שצריך לשאת ידי חובת מצוות תפילה. לכן הולכים להתפלל. על גבי זה, כמובן, אם אתה יכול גם להתכוון, ואם יש לך חוויות, אז לבריאות, ואם אתה רוצה גם, אני לא יודע מה, בקשות, ותפיל רפואות, וישועות, וכל מיני דברים כאלה, ואין אף צדיק שייתן לך את זה ב100 שקל, אז אתה הולך ואתה עושה את זה גם בתפילה. אז יש גם קומות נוספות. אבל זה קומה ב', קומה ג', קומה ד', זה לא קומה א'. אם זה קומה א', לא יצאתם ידי חובת תפילה. זה אני אומר לאותם אלה שאומרים, שנוזפים ביהודי ההוא. אם הם מתפללים רק בגלל שהם צריכים ישועות ורפואות, הם לא יצאו מצוות תפילה. לא, לא, זה מצוות הרבנן. מצוות הרבנן זה לא מצווה.
זה מצוות.
אבל יש מצוות הרבנן להתפלל. המצוות דאורייתא של הרמב"ן להתפלל, אם בכלל יש דבר כזה, רב חיים אומר שיש חפצה של תפילה, גם לפי הרמב"ן. בסדר, אם אתה מתפלל זה נקרא תפילה. יש את זה נפקא מינה, אבל זה לא מצווה תפילה. בסדר, אבל את 3 התפילות בזמנים, בנוסחים וכו', זה ודאי לא דאורייתא. לפי הרמב"ן בטח ולפי הרמב"ם כנראה גם לא. לא ברור, אבל כנראה שלא. אז מה בעצם זה אומר? אני אביא עוד דוגמה. העגל טל בהקדמה, הוא אומר שיש כאלה טועים שחושבים ש שמי שלומד ונהנה מן הלימוד, זה לימוד לא לשמה. צריך לסבול. אחרת זה לא עובד השם אמיתי, אתה חייב לסבול. אז אומר, אין לך טעות גדולה מזו. השמחה היא חלק ממצוות תלמוד תורה, ההנאה היא חלק ממצוות תלמוד תורה. איפה אנחנו יודעים את זה? כל בוקר אנחנו מברכים, וערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו. אני לא מניח שאנחנו מברכים ברכת התורה ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שלא נקיים את מצוות תלמוד תורה. אז ברור שהמצווה לא פוגמת, ההנאה לא פוגמת במצווה, זה ברור. הוא אומר יותר מזה, זה אפילו חלק מהמצווה. אבל יש המשך לטל שאותו פחות מכירים. שמי שלומד בגלל ההנאה, באמת לא יצא ידי חובה. זה משהו אחר. מי שלומד והוא גם נהנה, זה בסדר גמור, להפך, זאת המצווה היותר חשובה. אבל מי שלומד בגלל ההנאה, זאת אומרת שבלי ההנאה הוא לא היה לומד, הוא לא יצא ידי חובה. זו לא עבודת השם. כי מצוות צריכות כוונה, זאת אומרת צריך... טוב, שאלה אם... מה? הוא גמור, תוקע על השיר, מה זאת אומרת? הוא לומד בשביל ליהנות, מה זה נקרא? הוא יודע איך זה מצווה, מה הוא לא יודע?
זה כמו שאמרת,
סדר. א', השאלה היא מה המשמעות של העניין. האם על מנת שיחיה בני ובלי שיחיה בני אני לא הייתי נותן? יש פה אני שצריך ולא הייתי נותן לו בלי שיחיה בני? זאת שאלה אחרת לגמרי, כי מצוות צדקה כשאני נמצא לפניי זה מצווה חיובית, כשהוא לא נמצא לפניי זאת מצווה קיומית. מצווה קיומית לא צריך בכלל לצאת ידי חובה. אין חובה. וכשיש חובה, אז אם תיתן את זה בשביל שיצא, בשביל שיחיה בני, ובלי זה לא היית נותן, אתה לא יוצא ידי חובה. גם מצדקה לא. וחוץ לזה שיש דעות שזה רק לגבי מצווה צדקה, ולא לגבי כל המצוות, שצדקה זה כמו קורבן, זה פרשייה אחרת כבר. שאלה אם זה עיקרון כללי או שזה רק לגבי צדקה.
מחלוקת.
אה? לא, אני אולי אחזור רגע לנקודה הזאת, אתה צודק. זאת אומרת, לשמה וכוונה זה, כמו שאמרתי קודם, זה שני מושגים. כשאני אומר שאתה עושה את זה לא לשמה, הכוונה, אתה לא עבדת את השם. לגבי היציאה ידי חובה זה כבר פרשייה קצת שונה, ואולי נדבר עליה באחת הפעמים הבאות. אתה צודק, מקבל את ההערה הזאת. אז בעצם, למה אותו יהודי שתיקן את היצול ממשיך למלמל? למה אותו אחד ששכח להתפלל מה יריב ממלמל והוא לא יצא ידי חובה בכלל? למה הוא עושה את זה? בגלל תחושת המחויבות הפשוטה שצריך לעשות את זה, כי כך כתוב שצריך לעשות. יש חובה הלכתית לעשות את זה, בגלל זה הוא עושה את זה. עכשיו, זה נכון, הוא לא יצא ידי חובה, הוא לא זה, אבל הוא מנסה, ליבו נוקפו, בכל זאת חייבים, ופה ושם. זאת אומרת, יש פה ביטוי לאיזושהי מוטיבציה אמיתית לעבוד את השם. זה לא אומר שהוא יצא ידי חובת התפילה. זאת שאלה אחרת כבר. אבל יש פה ביטוי, זה ההבדל בין נשמע לבין מצוות צריכות כוונה אולי בחלקו. אבל יש פה ביטוי למוטיבציה אמיתית לעבוד את השם. זה לא חיפוף. זה לא מצוות אנשים מלומדה. ההפך. זאת עבודת השם המדרגה כמעט הכי גבוהה. לא הכי גבוהה. עבודת השם הכי יסודית. נקרא לזה כך. ככה צריך לעבוד את השם, כי יש, קודם כל יש מחויבות. גם אם אני לא צריך פרנסה ולא בריאות ולא שום דבר, אני צריך ללכת להתפלל. יש מצווה להתפלל. גם אם בני חי, ברוך השם, הכל בסדר, הוא בריא ושלם, אני צריך לתת צדקה בנסיבות שצריך. זאת אומרת, אני צריך לעשות את הדברים האלה קודם כל בגלל שהצטוויתי. ויש מחויבות לציית לציווי. אחרי זה כל התועלות שיכולות לצאת מזה, לא רק תועלות במובן הנמוך, גם תועלות במובן הגבוה. אז אם אני חוזר עכשיו לרמב״ם, של עבודת השם לשמה, או עבודה זרה לשמה, אז מה הכוונה שקיבלו באלוה? להבדיל מאהבה ויראה. מי שעובד את האליל מאהבה הוא מיראה פטור. למה הוא פטור? אם שוטר בא אליי ואומר לי, תשמע, תיסע במהירות המותרת, אם לא אני אתן לך קנס. אז אני נוסע במהירות המותרת. זה עבודה זרה, לא? מיראה. אני מפחד שהוא יעניש אותי, וכיוון שכך אני עושה את מה שהוא אומר. זה לא עבודה זרה מהירה, או סתם לשמוע לחוק. זה לא עבודה זרה מהירה, יש כאלה שרוצים לומר שכן. אולי עבודה זרה מאהבה לפעמים אפילו. למה זה לא עבודה זרה? כי אין פה קבלה באלוה. לא, לא צריך מעשה של עבודה זרה. ארבעת הפעולות של הפולחן, בהם אתה חייב, אפילו אם אתה לא מתכוון לעבודה, אתה לא מתכוון לעבודה עבודה זרה, או גם אם זה לא עבודתה. אז בארבעת העבודות אתה חייב. אבל במקום שזאת עבודתה, אתה לא צריך את ארבעת העבודות. מה שמוגדר את העבודה, זאת עבודה זרה. אז למה לא? כי אין פה קבלה באלוה. מה זה קבלה באלוה? הרמב"ם הרי מנגד את קבלה באלוה מול עבודה מאהבה ומהיראה. עבודה מאהבה ומהיראה זה אני עושה משהו כי אני אוהב אותו, אני עושה משהו כי אני ירא ממנו. זה שוטר, זה לא עבודה זרה. עבודה זרה פירושו אני עושה כי הוא אומר. זה נקרא עבודה זרה. קיבלתי אותו עליי באלוה. אני לא אוהב אותו, לא שונא אותו, לא ירא ממנו ולא שום דבר. מה שהוא אומר אני עושה. זה הכל, בלי תלות בכלל בשאלה האם אני אוהב, ירא, מפחד, רוצה רפואות, מפחד מישועות, מה שאתם לא רוצים, זה לא חשוב בכלל. מה שהוא אומר אני עושה, המחויבות הבלתי מותנה הזאת, זה פולחן דתי. אם הוא פונה כלפי אליל, זאת עבודה זרה. אם הוא פונה כלפי הקדוש ברוך הוא, זאת עבודת השם. אם זה לא קיים, אין קבלה באלוה, אלא זה רק מאהבה או מהיראה, אז כמו שזה לא עבודה זרה, זה גם לא עבודת השם. לעבודת השם מאהבה או מיראה, בלי המחויבות, הבלתי מותנה, שאם יום אחד אני אתעורר על צד שמאל, לא אוהב אותו, לא ירא ממנו ולא שום דבר, ועדיין אני ממשיך לה בגלל המחויבות. אם זה לא קיים, כל האהבה והיראה הזאת שווים קדחת. אהבה ויראה זה קומה ב' וג', לא קומה א'. אם אין את קומה א', קומה ב' וג' עומדים באוויר. אין להם שום משמעות. אתה עובד את עצמך, לא את הקדוש ברוך הוא. אז זה בדיוק מה שאמרתי קודם, הטעות של ליבוביץ'. מצד אחד הוא צודק שחייבת להיות קומה א', מצד שני זה לא אומר שלא צריכות להיות קומה ב' וג'. זה לא אומר, זה רק אומר שב' וג' לא יכולים להיות א'. הם צריכים לבוא אחר כך, לא במקום. האהבה והיראה וכל הדברים הגדולים שיכולים להתלוות לתפילה, יכולים לבוא אחרי המחויבות. קודם כל יש מחויבות. וכך זה לגבי כל דבר. זה בעצם המושג של לשמה. היינו קודם המושג של לשמה, ללמוד תורה ודבר בהן לשמן. לומדים תורה לשמה. מה זה לשמה? אומר הראש, לשם התורה. מה זאת אומרת לשם התורה? אני לומד תורה לשם התורה. אני לומד תורה לשם התורה. אני לומד תורה ככה. נכון, זה בעצם מה שהוא אומר לנו. אין לי סיבה יותר טובה מאשר התורה עצמה. זהו, זאת הסיבה הכי בסיסית. אין סיבה יותר יסודית שהיא מסבירה לי למה אני לומד תורה. אני לומד תורה בשביל התורה. בשביל ללמוד תורה. מה זה בעצם אומר? זה המשמעות של המושג לשמה. משמעות המושג לשמה פירושו אני עושה את זה לשם הדבר הזה ולא שהדבר הזה הוא אמצעי למשהו אחר. לשם הדבר הזה, לשמו אני עושה את זה. זה לא הוא מטרה, הוא לא אמצעי. הוא לא אמצעי למשהו אחר. כשיש דברים שאותם אני יכול לנמק באמצעות עקרונות יותר יסודיים, אז הסימן שהם אמצעים, הם לא מטרות. אם עבודת השם הייתה מטעם הכרת הטוב, אז ברור שכל עבודת השם היא רק אמצעי כדי לקיים את הערך של הכרת הטוב. אבל היא לא. עבודת השם היא לא אמצעי, היא מטרה. היא ערך שעומד לעצמו. ערך זה דבר שהוא מטרה ולא אמצעי. זה מה שנקרא ערך. אז כיוון שכך, כמו שללימוד תורה אני לא יכול למצוא סיבה קודמת שתבסס לי את המחויבות או את למה ללמוד תורה, המחויבות אולי לא, אבל את התועלת שבלימוד תורה. לימוד תורה, התועלת היא זה שאני יודע תורה, שלמדתי תורה. למה זה כך? כי אין משהו, אם זה פתחתי, אין ערך יותר יסודי, הן ברמה הלוגית, שהוא גם קודם לוגית וגם יותר חזק, שעליו אני יכול לבסס את החובה ללמוד תורה. זאת החובה הכי בסיסית שיש. וכיוון שכך, אז אני לא צריך לחפש גם משהו שיבסס אותה. כי הרי כל תהליך של ביסוס תמיד ייעצר איפשהו. אתם שואלים אותי, תגיד, למה אתה עושה X? בגלל Y. ולמה אתה עושה את Y? בגלל Z. למה אתה עושה את Z? מתישהו זה ייעצר, נכון? ואז מה? אז את Z אין סיבה למה אני עושה, אז זה שרירותי. נכון? אז אם זה שרירותי, אז מה זה עוזר לי שבגלל Z אני עושה את Y? אז גם Y שרירותי. הרי Z הוא שרירותי, אז מה אכפת לי שאת Y אני עושה בגללו? אז גם Y שרירותי, אז כל הנמקות לא שוות כלום. אלא מהי? Z הוא לא שרירותי. Z הוא כל כך ברור ומובן מאליו, שלא צריך נימוק כדי להסביר למה אני מחויב אליו. כמו בגיאומטריה, כן? האקסיומות הם, אין להם הוכחה, נכון? מהאקסיומות אנחנו גוזרים משפטים נגזרים, נכון? תיאורמות, תזות, אני... נכון? עכשיו, את התזות האלה אנחנו מוכיחים על סמך האקסיומות. בסדר, אבל את האקסיומות אין להם הוכחה, מה הטעם לכל ההוכחות האלה? האקסיומות הן שרירותיות, נכון? אין להם הוכחה. אז מה זה עוזר שיש לי הוכחה למשפט שתחום הזוויות במשולש 180 מעלות? הוכחה כזאת זה בסך הכל רדוקציה של המשפט הזה לאקסיומות. בסדר, האקסיומות הן שרירותיות, ולכן גם זה שרירותי. אז מה זה עוזר? פעם שאלתי תלמידי תיכון, מה יותר נכון? המשפט שתחום הזוויות במשולש 180 מעלות, או המשפט ששני קווים מקבילים לא נקבל, או בין שתי נקודות עובר קו ישר אחד? המשפט הראשון יש הוכחה, לשני אין, הוא אקסיומה. לכאורה הראשון יותר נכון, לא? מה אתם אומרים? ברור שלא, נכון? לא יכול להיות שהתוצאה תהיה יותר נכונה מההנחה. זאת אומרת, אם ההנחה היא שרירותית, אז גם אם התוצאה מוכחת על בסיסה, אז גם התוצאה היא שרירותית. זאת אומרת שאם אנחנו לא מקבלים את האמיתות של ההנחות, אז כל המבנה כולו הוא חסר משמעות. כולו שרירותי. זה לא עוזר כל ההוכחות באמצע. ההוכחות רק מחברות לי משפט אם זה הזה ואם זה הזה. אבל אם הראשון, אני לא יודע שהוא נכון, אז כל השאר הם שרירותיים באותה מידה.
שנייה אחת.
אותו דבר גם בתחום הערכים. בתחום הערכים גם יש ביסוס, יש ערכים יסודיים, ומהם אני גוזר ערכים משניים או התנהגויות נגזרות. אם את הערכים עצמם אני לא יודע לבסס, כי הם הערכים היסודיים ביותר. אז אם אני אחשוב שהם שרירותיים, אז כל ההתנהגות שלי בעולם היא שרירותית. ושהיא מתבססת על סמך הערכים. אלא מהי? מי שחושב שזה לא שרירותי, מי שחושב שכן, אז עצרנו כאן. אבל מי שחושב שזה לא שרירותי הכל, אז כנראה שהוא חושב שיש דברים שאומנם לא מנומקים, אבל בכל זאת הם נכונים. ערכים זה דבר שהוא לא שרירותי, למרות שאין לנו הנמקה עבורו. זאת אומרת, הדבר הכי בסיסי, שממנו ועלה אני מתחיל את שרשרת ההנמקות שלי, לא עצמו לעולם לא תהיה לי הנמקה. נכון? בהגדרה. כי אם הייתה לי עבורו הנמקה, אז הוא היה הדבר הבסיסי, לא זה. זאת אומרת, הדבר הבסיסי זה ככה הוא מוגדר. זה אותו דבר שאליו כבר אין לי הנמקות. אבל זה לא אומר שהוא לא נכון, להפך. זה אומר שהוא כל כך נכון ומובן מאליו, שאני מקבל אותו גם בלי הנמקות, גם בלי הוכחות. אז כששואלים אותי, נגיד, למה ללמוד תורה, או למה לעבוד את השם, השאלה הזאת מניחה שיש איזשהו ערך יותר יסודי, שהוא מובן מאליו, יותר חזק וגם קודם לוגית, והוא יוכל לבסס את החובה ללמוד תורה, או את החובה לעבוד את השם. ולמה הוא נכון? זה לא צריך נימוק, כי הוא מובן מאליו. אז מבחינתי זה מובן מאליו. לימוד תורה או עבודת השם, זה המובן מאליו. אז אני לא מחפש דברים יותר יסודיים, ונדמה לי שקשה יהיה למצוא דברים יותר יסודיים. ועוד פעם, אני לא אומר שככה כולם אמורים לעשות, כל אחד צריך לבדוק את מערכת הערכים שלו. אני אומר לכם מה אני חושב. אבל מי שמבסס את זה על הכרת הטוב, אז שיבדוק את עצמו שוב, אם הוא באמת חושב שכתוצאה מזה הוא גם מוכן למסור נפש. או שהוא לא מוכן למסור נפש, או שזה לא באמת על בסיס הכרת הטוב. אני צריך לבדוק את עצמך עוד פעם. זאת אומרת שבעצם המסקנה היא שכשיש איזשהו מערכת ערכים יסודית, עצם השאלה למה אנחנו עושים אותה היא שאלה שמבוססת על טעות. היא שאלה שמבוססת על זה שזאת לא מערכת ערכים יסודית, אלא יש משהו עוד יותר יסודי שהוא יכול לבסס את הערכים האלה. עכשיו, בעבודת השם נדמה לי שאני מניח שרבים מכם יקבלו את זה. אין משהו יותר יסודי מאשר החובה לעבוד את השם. להפך, בגלל שאני עובד את השם, אז אני מחויב למידות ולהכרת הטוב ולכל מיני דברים כאלה. לא דווקא מצוות, דיברנו על זה היום, בשיעור. אבל לא משנה, מתוך המחויבות לעבודת השם, לא דווקא למצוות במובן הפורמלי. אז זה, אני חושב שם קל להבין את זה. מה עם לימוד תורה? אז בלימוד תורה, נדמה לי, המצב הוא דומה, אולי בתוך המערכת. מה זאת אומרת? לימוד תורה הוא ערך מאוד יסודי שאי אפשר להעמיד אותו על שום ערך אחר, כאשר אני מדבר על החלקים בלימוד תורה שהם לא מחויבים. יש חלק שהוא מצווה תלמוד תורה, מצווה ככל מצווה אחרת היא מצוות צריכות כוונה, עם כל הכללים של, 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 של מצוות, לשם פועלן ולאו דווקא לשמן, אבל זה קריאת שמע בוקר וערב, נכון? זה יוצאים מדי חובה, פרק אחד בוקר, פרק אחד בערב, וזה בסדר גמור, לפחות לחלק מהראשונים. זה גמרא בפשטות, גמרא בנדרים, דף חץ. אז קריאת שמע בוקר וערב זה מספיק מבחינת לתת ידי חובה, אז למה לומדים את כל השאר? אז זה הר"ן, זה נגד הראש. הראש אומר, זה המחויבות היחידה. הר"ן אומר בגלל ושיננתם, וגם זה הוא אומר שזה רק ממדרשה, וכיוון שככה שבועה חלה, זאת אומרת, זה משהו חלש יותר, צריך להבין גם על מה הוא מבוסס. אבל נעזוב, נלך כרגע עם הראש. אז למה צריך ללמוד? צריך ללמוד, כי צריך ללמוד. זה המושג לשמה. לימוד תורה לשמה זה לא קריאת שמע בוקר וערב. לימוד תורה לשמה זה אותה תורה שלא צריך ללמוד. אז למה לומדים? מה זאת אומרת, למה לומדים? תשאל אותי, למה צריך להכיר טובה? אני מבין את השאלה. למה, לא יודע מה, למה לכבד הורים? שאלה נפלאה. אבל למה ללמוד תורה? זה הדבר הכי בסיסי שיש. אני לא יודע איזה סיבה עוד אני יכול לתת לעניין הזה. זה הערך הכי בסיסי שיש, בעיניי. אני אומר אותם, כל אחד שיבדוק את עצמו. וכיוון שכך, אז אין לי שאלה, למה ללמוד מעבר לקריאת שמע בוקר וערב? נכון, מנחם אמן.
אז איך מחנכים ילד ללמוד תורה?
אני חושב שבסופו של דבר, כשבן אדם חופר בתוך עצמו הוא מוצא את זה. למרות שהוא לא תמיד מודע לזה. הרבה אנשים שואלים את עצמם למה ללמוד תורה, למה לעבוד את השם, השאלות האלה שאני התעסקתי איתם כאן. ואחרי שאתה אומר להם את הדבר הזה, הם בעצם מגלים שגם הם חושבים כך. אם לא, אז אני לא יודע מה להגיד להם. זאת אומרת, אז אין לי מה להגיד, זה לא משהו שאני יכול להעביר אותו. אבל היתרון בדבר הזה שלפחות לחשוף את האנשים לאופציה הזאת. כי ברגע שאתה חושף את האנשים לאופציה הזאת, חלקם לפחות יגלו שגם הם שם. ואז הם לא יתבלבלו עם כל מיני שאלות מבלבלות. זה הכל. זאת אומרת, זה רק אין מזרזין אלא מזורזין. זאת אומרת, זה רק מי שמוצא את זה בתוכו מוצא, ומי שלא, לא. זאת אומרת, ולכן באמת הדרך לחנך היא באיזשהו מובן אולי לא, אולי לדקלם את הדבר הזה. אתה לא יודע, לא יכול לשכנע, אבל אתה יכול להעביר את זה עוד ועוד ועוד עד שזה נכנס. יש כאלה שיגידו עוד פעם שזה בסך הכל שטיפת מוח. אני חושב שזה לא שטיפת מוח, הרבה מאוד דברים שמדקלמים לי אני מוכן, אני יכול בכל זאת לדחות אותם ולא לקבל אותם, לפחות בהרבה מקרים. אני חושב שזה מגלה משהו שגם נמצא בו, ולכן זה לא רק שטיפת מוח, ככה נדמה לי. נגידו לי שגם זה תוצאה של שטיפת המוח שלי מדבר סוף. אז לכן נדמה לי שהתשובה לשאלה למה לקיים מצוות, למה לעבוד את השם, היא תשובה נפלאה, ככה. זו התשובה הכי טובה שיש. כי אם הייתה תשובה אחרת, זה אומר שיש לי ערך עוד יותר יסודי, וזה לא הערך הכי יסודי שלי. נדמה לי שעבודת השם אמורה להיות הערך הכי בסיסי. וזה מה שנקרא קבלה באלוה, מה שהרמב"ם מדבר בצד של עבודה זרה, או בצד של עבודת השם, קבלה באלוה. מה זה קבלה באלוה? שמה שהוא אומר אני עושה, לא בגלל שאני אוהב אותו, לא בגלל שאני ירא ממנו, לא בגלל שום דבר, אלא בגלל איזושהי תחושה מובנת מאליה שמה שהוא אומר אני חייב לעשות. יש איזושהי מחויבות שהיא לא מותנה בכלום, אין לה הסברים. אם היה לה הסברים היא הייתה מותנה במשהו. כל האהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה האהבה. הרמב"ם בפרק י' מהלכות תשובה כן מדבר על עבודת השם מהאהבה וקושר אותה לעבודת השם לשמה. שם הוא כן מחבר את הדברים. אבל נדמה לי שהוא מדבר על שני סוגי אהבה שונים, האהבה העילה שהוא מדבר עליה שם, זה מה שאני מדבר כאן. המחויבות, הקשר הבלתי מותנה הזה לקדוש ברוך הוא. לפעמים זה נקרא גם עבודת השם מהאהבה. אבל זה לא מה שקרוי מהאהבה ומהירה בהלכות עבודה זרה. זה האהבה במובן של ה... נקרא לו האינטרסנטי. אינטרסנטי באיזשהו מובן רך יותר, לא להרוויח דווקא, אבל עדיין שיש לי איזושהי מגמה מחוץ לדבר עצמו, שהוא אמצעי, הוא לא מטרה. אולי הערה אחרונה, כי אני כבר לא אספיק להיכנס ממש לעניין הזה, דיברתי על הכרת טובה של בעל חובות הלבבות. הרב עמיטל שואל באיזה מאמר שלו, הוא קורא לזה אף על פי שמייצר ומיימר לי. יש בספר על השואה של הרב עמיטל, קוראים לזה. כן, עולם בנוי וחרב הוא בנוי, כן. זה נתפס גם שם, זה גם באלון שבות. אז הוא שואל שם איך יהודי שעבר את תאי הגזים וכולי יכול להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, לעבוד את השם מתוך הכרת טובה. מביא אחרי זה את הגמרא ביומא, בדף סמכתד, אמר רבי שמעון בן לוי, למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה? שהחזירו עטרה ליושנה. אתה משה אמר, הקל הגדול, הגיבור והנורא. אתה ירמיהו ואמר, נוכרים מקרקרין בהיכלו, עיין אורותיו. לא אמר נורא. אז הוא השמיט את נורא. אתה דניאל אמר, נוכרים משתעבדים בבניו, עיי גבורותיו. לא אמר גיבור. אתו אינו ואמרו, עד רבה, זוהי גבורת גבורתו שכובש את יצרו, שנותן ערך הפיים לרשעים, ואילו אין נוראותיו, שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. ורבנן, איכי עבדי אחי ואקרי תקנת דתקין משה. איך עקרו תקנה שתיקן משה רבינו? ידוע מחלוקת ראשונים אם תקנה שתיקן משה רבינו זה דאורייתא או דרבנן. אמר רבי אלעזר, מתוך שיודעים בהקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא, לפיכך לא כזבו בו. אסור לשקר. מה זה? זאת אומרת, איך אנחנו יכולים לעקור? אז מה אני אעשה? אני אשקר? לא יכול לשקר, אז לכן משמיטים. ואז הוא אומר, אז אי אפשר לשקר. החובות הלבבות אומר, צריך לעבוד מתוך הכרת הטוב, אבל הוא לא יכול. לא יכול. לא צריך, לא צריך אגב את השואה בשביל זה. יש הרבה שאלות הרבה יותר טובות גם בלי השואה, על הכרת הטוב כסיבה לעבוד את השם. כל הצרות שהקדוש ברוך הוא חילץ אותי מהם, הוא גם עשה אותם. אז מה, על מה אני בדיוק אמור להודות לו? מה? בעצם קיומי, מי אמר שהוא טוב? מוטב לאדם שלא נברא משנברא. על מה הכרת הטובה? זה שהוא עשה לי רע. נמנו וגמרו, מוטב לאדם שלא נברא. שלא משנברא, יפשפש, ימשמש. נוח, טוב, זה כבר שאלה אחרת. בסדר. לא משנה, אז נדבר על אותו אחד שבשבילו מוטב לו שלא נברא, בסדר? לא חשוב כרגע אם זה כולם, זה לא... שאלה מה זה הנוח הזה, זה שאלה אחרת. נוח איש צדיק תמיד. אז מה? אז הרב עמיטל, הוא רוצה לטעון שעבודת השם חייבת להיות בנויה על אמת, ולכן אי אפשר הכרת הטוב. בענייננו אי אפשר לבסס את עבודת השם שלנו על יסוד של הכרת הטוב, כך אומר הרב עמיטל שם. ואז הוא מביא חובות הלבבות אחר, בקטע אחר של החובות הלבבות, והוא אומר... כמו שאמר על אחד מן החסידים שהיה קם בלילה ואמר אלוקיי רבתני וערום עזבתני ובמחשקי הלילה הושבתני והוזכה וגודלך הורתני אם תשרפני באש להוסיף כי אם אהבה אותך ושמחה בך דומה למה שאמר אין יקטלני לא היחל בבב ולעניין הזה רמז החכם באומרו צרור אמור דודי לי בן שדי אלין ואמרו חזל על דרך הדרש אף על פי שמיצר ומאמר לי דודי בן שדי אלין זאת אומרת הכוונה אף על פי שמיצר ומאמר לי בכל זאת איזה מין תשובה זאת? החלטת היה בהתחלה שהכרת הטוב זה הסיבה למה אתה עובד את השם. אז הנה, פה אנחנו נבחנים. עכשיו אין סיבה להכיר טובה. מה עכשיו? גמרנו עם עבודת השם להתראות. הולכים לים. לא. עכשיו הוא פתאום מגלה משהו חדש. אותם שני דינים של שפחה חרופה. עכשיו הוא מגלה פתאום איזשהו דין שיתחבא גם במצב שכן היה לך הכרת הטוב. מה? אז הוא קורא לזה מתוך האמונה. לעבוד את השם מתוך אמונה. כך מבין את המונח הזה, מה זה אומר מתוך אמונה? אמונה זה סוג של אינפורמציה, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני יודע שהוא קיים, אז מה? אני יודע שהוא קיים, אבל מי אמר שאני צריך לעבוד אותו? אבל הוא מתכוון אמר, הוא מתכוון כנראה למשהו שאני עובד אותו ככה, לא בגלל איזושהי סיבה אחרת. נו, אז עזוב, אז גם כשיש לך כבר הכרת הטוב, אתה לא עובד אותו מתוך הכרת הטוב. הנה, אתה רואה שבהיעדר הכרת הטוב אתה ממשיך. אז גם כשיש הכרת הטוב זה לא בגלל זה. אז דל מאחר הכרת הטוב. מה זה קשור להכרת הטוב בכלל? אז כאן אני אגיד רק משפט אחד וכאן אני אעצור כי אני חייב כבר לרוץ הלאה. יש שני סוגי הכרת הטוב. יש הכרת הטוב פילוסופית ויש הכרת הטוב מוסרית. הכרת הטוב מוסרית זה הכרת הטוב כלפי מישהו שגם עלי טובה. אז יש איזושהי מחויבות להכיר לו טובה. הסתכלו ביצחק הוטמר, גם על זה הזכרתי כמה פעמים פה בישיבה. איפה זה? זה בראש השנה מאמר ג' פחד יצחק ראש השנה מאמר ג' שם תראו השלכה מעניינת של העניין הזה, של תפיסת הכרת הטוב כמשהו פילוסופי, לא מוסרי. אז זה הכרת הטוב מוסרית, זה מישהו שגם עלי טובה, אז אני אמור להשיב לו טובה. הכרת הטוב פילוסופית זה אם יש מישהו שאני קיים מכוחו, נוצרת אוטומטית מחויבות שלי כלפיו. בלי קשר לשאלה אם טוב לי או רע לי, עצם העובדה שבאתי מכוחו. המחויבות כלפי ההורים גם היא בנסיבות שההורים נגיד לא מגיע להם הכרת הטוב במובנים שהם לא היטיבו איתי או עשו לי עוול או סתם לקחו אותי מהם בגיל אפס והם לא עשו לי שום דבר, אז למה אני חייב להם בכלל משהו? לקחו בעל כורחם, לא משנה, לא בגלל שהם הזניחו אותי או משהו, אבל עדיין הם לא עשו לי כלום, אז מה, האם באמת אני לא מחויב להם שום דבר במצב כזה? אני חושב שעדיין יש רמת מחויבות מסוימת, והיא נובעת מזה שיש עיקרון פילוסופי של הכרת הטוב. מי שאתה בא מכוחו, אתה מחויב לו. עכשיו, את זה לבסס, כמובן, קשה לבסס את זה, אבל הדרך היחידה זה לעשות מה שאמרתי קודם, שאני עושה. פשוט להראות שאינטואיציות כאלה קיימות אצלנו, גם ביחס להורים וגם ברבדים משפטיים. אתם יודעים, יש סוגיה משפטית מאוד מעניינת שנקראת הולדה בעוולה. מה זה הולדה בעוולה? ילד תובע את ההורים שלו על זה שהם לא עשו הפלה. כי הוא נולד חולה מאוד, פגום, יש לו חיים אומללים. אז הוא תובע את ההורים שלו על זה שהם לא עשו הפלה. האם הוא יכול לתבוע אותם? תפיסות המקובלות היום בעולם המשפט זה שהוא לא יכול לתבוע אותם. כי רוב התפיסות המקובלות בעולם המשפט, הוא לא יכול לתבוע אותם. עכשיו, אנשים מסתובבים סביב עצמם, לא יודעים להסביר את זה, אבל כולם איכשהו בסוף, כן, אבל הרי ברור שאי אפשר לתבוע את ההורים וזהו. לא מצליחים לנסח לעצמה משהו שנמצא בהם. עכשיו, יש לזה כל מיני הסברים, אפשר להציע את זה בכמה גוונים. אבל גוון אחד נדמה לי שעומד מאחורי הדברים, ואני לא יכול יותר להיכנס לזה, זה העובדה שאני מחויב להם בגלל עצם העובדה שהם הביאו אותי. אני לא יכול לתבוע מישהו על זה שאני קיים. מה אני רוצה? שאני לא יהיה קיים, אם אני לא יהיה קיים, לא יהיה תובע. זאת אומרת, זה רק אינדיקציה, זה לא, זה כשלעצמו לא מספיק, אבל אני אומר זה, זה גם אינדיקציה לזה שיש איזושהי אינטואיציה אצלנו, שאם אני בא מכוחו של מישהו, מישהו אני מחויב לו. אם אני חייב לו את כל קיומי, אז אני מחויב לו. נדמה לי שזאת, כאן מתחברת ההכרת הטוב עם הככה שאמרתי קודם. קודם אמרתי, למה עובדים את השם ככה? חובות הלבבות אמר, בגלל הכרת הטוב. פתאום הרב עמיטל אומר, כן, עבדתי הכרת הטוב עד השואה, אחרי השואה נגמר לי. נו, אז למה לא הפסקת לעבוד? כיוון שגם לפני השואה לא עבדת בגלל הכרת הטוב. היה נדמה לך שעבדת בגלל הכרת הטוב. אלא מה? אפשר לקרוא לזה הכרת הטוב, כי זה נדמה לי השורש גם של הכרת הטוב המוסרית. כיוון שגם מי שהטיב איתי, גם אם הוא לא יצר אותי, הוא הטיב איתי, יש אצלי משהו כמשטר שלי. יש אצלי משהו שבא ממנו. ולכן גם הכרת הטוב המוסרית בעצם יסודה הוא בהכרת הטוב הפילוסופית. היא הדבר היסודי יותר. וזה בעצם הבסיס, וזה הככה שדיברתי עליו קודם. לכן עובדים את השם. לכן אני עובד את השם. טוב.